אנחנו בדף ו' נעבור קדימה לסוגיה מופלאה, אני אתן ציונים באמצע עמוד בדף ו' הגמרא אומרת, אנחנו דנים בדיני לפניי תא לפניי תא בכלל גם בבבל לא צריך להגיד לפניי תא לפניי תא, ואז הגמרא מביאה דינים חדים, פשוט שלח לרבי אביתר לרב פסדא, כי תינא באים משם לכאן. רבי אביתר הוא רבי, הוא בארץ ישראל, רב חיסדא הוא לא רבי, הוא לא מסמך, הוא בבבל, והוא שולח לו, כי תינא באים מכאן לשם, זאת אומרת מי ששולח גט מבבל לארץ ישראל, אין צריך לומר לפניך תא לפניך תא. מה שהמשנה אומרת, אני מביא גט מדינת הים, אז רבי אביתר אומר לו, זה לא כולל את בבל, בבל פטורה מהתקנה הזאת. למה כסבר? ביבר אומרת הגמרא, לפי שנקים לשמה והנגמיר ותסברה, לא יכול להיות משום שרבה יתלה דרבה, גם מי שחושש לסוגיית לשמה, הוא חושש גם שלא יהודים יוצאים לקיימו. אז איך יכול להיות, הרי בבל רחוקה מארץ ישראל, גם אם נקים לשמה, איך זה יכול להיות שאנחנו מבטרים על לפניי אתם, לפניי אתם, מה יהיה עם הקיום? אומרת הגמרא, אלא דכולנו באים לקיימו. ברור שגם רבי אביתר סובר שהתקנה היא בגלל שהגט יהיה מקוים והבעל לא יכול לערער. וכיוון דאיכא רבים דסלקא ונחתא, משכח שכיחא. מכיוון שיש דרך, הרבה שעות, הרבה תנועה בין בבל לבין ארץ ישראל, לכן יהיו עדים יוצאים לקיימו. הפער הגיאוגרפי בין בבל לארץ ישראל לא יצר פער של הכירות בין אנשים. ולכן הכל בסדר. עד פה הגמרא רגילה. שלום הגמרא רגילה. מפה הגמרא יוצאת להפתעות מאוד מאוד גדולות. אמר רב יוסף, מן להם הלנדה רבי אביתר בר סמכון. מי אמר משהו שהסמוך רבי אביתר? אני לא זוכר שאלה כזאת בשס. אומר הלכה, מי אמר משהו שהסמוך רבי? מה זה, הוא רבי. הוא קורא לו רבי. רב יוסף קורא לו רבי. רבי זה לא כמו שהיום. רבי זה רבי. רבי זה מישהו סמך. היה מוסמך לדון דיני קנסות. אז מה זה מעלה אמונה? מי אמר לנו? שיש פה בעיה בגרסה והגמרה בהמשך. האם יש פה שתי בעיות או בעיה אחת? ועוד, יש לי לא רק שאני לא יודע, אפשר את כל השס לסגור, נכון? מי אמר לנו? אם מישהו מונה לרבי, אז הוא מונה לרבי. אתם יודעים, הרי מה מפעם הוא כותב שמבחן הכניסה יש מבחן כניסה לשס. מה מבחן כניסה לשס? מסילת השם. מי שעשה את כל המסלול, רוח הקודש מביאה לתחיית המתים, איך את מה אומרת? קטון שבכם מחיי מתים. מי שעבר את הדרך, אפשר לדבר. זה שהוא יודע פלפלן למדן, זה עוד לא סיבה להכניס אותו. את רבי אביתר הכניסו, זה רב יוסף, מה אנחנו צריכים לתת ציונים? רב יוסף אומר, מי אמר? ועכשיו שהוא בעיה בגרסה. ועוד, לא רק שמי אמר, יש לי גם בעיה איתו. ועוד, האיהוד השלח לי לרב יהודה, בני אדם העולים משם וכאן, הם קימו בעצמם והתנו את ילד בזונה ואדם החובהם והשתו וקטן, ולא סרטוט. זאת אומרת, הוא לא חרץ שורות בנייר לפני שהוא מתיק את הפסוק מספר יואל. וזה לא יכול להיות, משום שאמר רבי יצחק שתיים כותבים שלוש הם כותבים, במתנית התנא שלוש כותבים ארבע הם כותבים. יש מחלוקת לרבי יצחק לביתה, האם מותר, כמה מילים מותר לכתוב ציטוט מהתנך בלי לסרטט קווים ישרים תחת לזה. האם המינימום שחייב בכתיבה זה שלוש, או המינימום שחייב בכתיבה זה ארבע. פה הוא כתב, והתנו את הילד בזונה ואדם אחו בים וישתו, זה שש מילים, שוודאי לפי כל הדעות הוא היה חייב לסרטט. זה מובן מה זה סרטט, אתם? כן, לכולה הגיעו בגמרא ללמוד את הסוגיה פה, שמחלוקת גדולה לך. ראשונים, חלק לא, אני לא נכנס למחלוקת זאת. קובר רבי אביתר עובד, לא לפי ההלכה. יש גרסאות, תסתכלו בהגאות וציונים, שרבי יוסף, בגמרא שלנו, מה שמופס לנו בנוסח שלנו, יש שתי סיבות לרב יוסף לחלוק. סיבה אחת שמי אמר מחשבו בר סמכה. חוץ מזה הוא לא סרטט, ועוד, נכון? הגרסה שמופעת בהגאות ציונים, בן יעקב, דהה. מה להם על ידי רבי יותר בר סמכה הוא דהה, שהלך לרבי יותר לרבי יהודה ולא סרטט. זאת אומרת, הסיבה שרבי יוסף מטיל ספק, זה בגלל שהוא עבר על הלכה. ומי שעבר על הלכה, אז הוא לא המורה. הוא לא יכול להיכנס לגמרא, מי ש... טעה בהלכה, יש איזה רובד שאנחנו לא מבטרים עליו. אבל בגמרא שמודפסת לנו, כתוב ככה, אנחנו לא יודעים מה מודפס לראשונים. עוד שהגרסה של רש"י הייתה כמו של עין יעקב, ולכן לא ראה צורך להעיר על זה. אצלנו כתוב שתי דברים, בסדר? ואנחנו לא, אני לא רואה פה שהבח מגיע. הרבה פעמים מגיעים לנו, נכון? חוץ מהגרסה של יעקב מקבלים, זאת אומרת, יש שתי התקפות. יש סיבה מיוחדת לרב יוסף. כסף לחשוש שמה הוא לא בר סמכה. אז מי אמר שהוא גבר? מי אמר שהוא בר סמכה? עונה לו אביי, אמר לאביי, עתו כל דול, כל דול לא ידע, עד רבי יצחק לב גבר רבא, לב גבר רבא הוא? בסדר, אז יכול להיות שהמורה לא ידע הלכה. מי שלא ידע את ההלכה הזאת של, של רבי יצחק, אז הוא לא, לא גבר רבא, הוא לא יכול להיכנס לשס, למה לא? בישלמה מלדד את הלב בסבר הלכה, אומר רשי, שפיר מצית למימר דלב גבר רבא הוא. אם יש איזה סברה, היגיון בריא, ולהמורה אין היגיון בריא, עשה משהו ששכל ישר, אני לא יודע בדיוק מה זה סברה, אבל אני אניח, שכל ישר, אין לו שכל ישר, אז בסדר, אז הוא לא גבר רבא. אבל גמראי! מה זה גמראי? זה לא קשור לשכל ישר. זה דין! זה דין, זה מסורת, זה הלכה משם סיני, זה נפסק ככה. הוא לא, אדם יכול לאכול את המורה, רציני מאוד, תמיד חכם גדול, שלא מכיר את זה. טוב, ברור שגם בגמראי יש סברה, נכון? אבל זה כבר לא סברה אנושית רגילה. אולי אפשר גם להבין ולהעמיק, אחרי שהתחדשה הסברה, אחרי שיש גזירת הכתוב, אנחנו צריכים להבין מה גילה לנו הכתוב, איך אנחנו צריכים לשנות את החשיבה. אבל לבד, בלי גזירת הכתוב, לא הייתי עולה על זה. אז גמראי, וגמרא לא שמיע להם. זה הסבר אחד. א', אני חושב שיש פה איזה מאבק סמוי פה בתוך הגמרא, נכון? כאילו רבי יוסף יש לו סיבה, לפי הגרסה שלנו, לחשוב שרבי אביתר הוא לא גבר רבא, עוד בלי סיבות, קודם כל. נכון, זו הסיבה השנייה, ועוד. קודם כל, כבר בלי סיבות. אנחנו רואים שרבי יוסף, רבי יוסף, אני מפחד שאני מדבר רבי יוסף, יש שרבי יוסף משהו שקשור לקבל את, את, את רבי אביתר. וגם התשובה של אביי, בישלמה מלדת את הלב סברה לחיה. מה זה לחיה? הוא לחיים, נכון? מה שאומר, שפיר אמרת טוב, למה טוב? מצית למימר, אתה יכול לומר. כאילו אתה מחפש לומר, כי הוא לחיה, אני מקבל. כאילו אני תומך בך, אבל לא יכול לתמוך בך. ועוד, הרבי אביתר הוא דאסכים הרי על ידי. קדוש ברוך הוא הסכים על ידו. ככה כתוב. א', יכול להיות שזו טעות לגיטימית, וב', יש לו, תראו איזה סיפור מופלא. דכתיב ותזנה עליו פילגשו. בספר שופטים מסתיים במעשה פילגש בגבעה. מעשה פילגש בגבעה פותח בסיפור שאיש, יש איש בית לחם יהודה, יש לו בפתחם יהודה, ויש לו פילגש, ותזנה עליו פילגשו. מה זה ותזנה עליו פילגשו? מה פירוש המילים? הפירוש הפשוט של המילים הוא גילוי עריות. זה פירוש המילה הזאת, המילה הקשה הזאת. אבל הגמרא פה שואלת מה הפירוש, הגמרא פה לומד תנ"ך. מה הפירוש, מה היה שם, מה קרה שם בפועל, שכתוב שם את המילה תזנה? רש"י אומר, ופילגש בגבעה כתיב ותזנה שרחה עליו. זאת אומרת, היא ככה אולי למדים פה, פה זה לא כתוב, היא לא זנתה, לא כתוב ותזנה פילגשו, כתוב ותזנה עליו. זאת אומרת שמבינים שזה משהו סובייקטיבי, זה משהו שקרה במערכת היחסים בינה לבינו, היא זנתה עליו. אז איך היא עשתה את זה? מחלוקת. רבי אביתר אמר זבוב מצא לה. מה זבוב מצא לה? בתוך האוכל, בקערה. יהיה לו מרק, בתוך המרק צף לו זבוב. חמור מאוד. רבי יונתן אמר, ממה מצא לה? מה זה נעימה מצא לה? הגמרא אומרת לקמי מפרש. זאת אומרת, איפה הוא מצא שערה? הוא מצא שערה במקום שהוא לא היה אמור למצוא שערה. ואשכח לרבי אביתר לאליהו. רבי אביתר פגש את אליהו. אמר לה, מה יקה אביד קודשא בריך הוא? מה הקדוש ברוך הוא עושה? אמר לו, עסיק פילגש בגבעה. איזה סוגיה הקדוש ברוך הוא לומד? וואלה, לומד סוגיה פילגש בגבעה. אז הוא אמר, מעניין, אני למדתי. ומה יקה אמר? מעניין, מה זה בתזנה עליו לתפי הקדוש ברוך הוא? אמר לאביתר, כך הקדוש ברוך הוא אומר. עכשיו אליהו מצטט את הקדוש ברוך הוא. אביתר בני ככה הוא אומר, יונתן בני ככה הוא אומר. לא רבי אביתר, חס ושלום, מי כספק הקמי שמיה? אנחנו לא יודעים, הוא לא יודע. אמר לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זבוב מצא, זבוב מצא ולא הקפיד, ממה מצא והקפיד. זה שניהם נכונים. יש פה תהליך עם שני שלבים. שגם רבי אביתר וגם רבי יונתן הצליחו לזהות חלק מהשלבים. היה שלב, בשלב השני הוא מצא זבוב והוא לא הקפיד. בשלב השני הוא מצא נעימה והוא כן הקפיד. איפה הוא מצא זבוב ואיפה הוא מצא נעימה, יש פה שתי אפשרויות מיד, אבל שימו לב, זה לא שהוא לא הקפיד בכלל, נכון? היא אמרה לו בוקר טוב באותו בוקר והוא לא הקפיד, נכון? הגמרא לא כותב את זה, נכון? היא עשתה אפצ'י באותו בוקר, הוא גם לא הקפיד, נכון? אז מה הכוונה שהוא לא הקפיד? הכוונה שהוא הקפיד בריבוע. שהוא מצא זבוב, אש בעירה זרחה בו, אבל הוא הצליח להשתלט. הוא אמר, אני אסלח, אני אוותר. עשה עבודת מידות והצליח. אבל כשהוא חטף את הנעימה, או עזבו והשתתף בחגיגה, עזבו פתאום נפתח, וכולם שם רקדו ביחד עם כל השדים שבאו לבקר. זאת אומרת שהוא לא באמת לא הקפיד. הוא לא הקפיד כלפי חוץ. הוא ניסה להיות צדיק. לא כל כך הצליח. עזבו מצב, לא הקפיד. ממה מצב הקפיד? אמר רב יהודה, הוא מסביר רב יהודה, אמר רב יהודה, עזבו בקערה ונימה מאותו מקום. זבו ויסד מייסודה ונימה סכנתה. היא כדאם ראי דמיינתי בקערה, זבו ואונסה ונימה פשוטה. מה זה באותו מקום? אני לא יודע כל כך להסביר. הכוונה היא במקום, במקום צנוע כזה, שזה כתוב כמה פעמים, שלמדנו מסכת תוגות, נכון? שאם אישה לא משאירה את השיער באותו מקום, אז הבעל יכול לעשות קרות שופחה. אני לא יודע להסביר את זה. זה מה שהיה עם אמנון ותמר, הגמרא אומרת, נכון? אין שועל מת באפר פיר, אם אתם זוכרים. מי שלמד פה שנה שעברה מסכת תוגות. זה משהו שכנראה הסיכוי שהוא יקרה איזה קרוב לאפס. קרוב לאפס, אבל יש איזה רמת סיכון שהיא הייתה צריכה להתנהג בצורה מסוימת, לשמור על ההיגיינה שלה, והיא לא הקפידה על זה, וזה מה שקרה. זה הסבר אחד, הסבר שנשמע פתאום, הוא מצא בתוך המרק גם זבוב וגם שערה. אולי הזבוב שט על השערה, ועל הזבוב הוא לא הקפיד. למה הזבוב לא הקפיד? זה כמו הפרעה, אם אתם זוכרים, שר המשקים. שר האופים, בסופו של דבר, אותי ישיב על, על, על קני ואותו תלה, כי שר האופים היה זבוב בתוך בצק, הוא היה צריך להוציא אותו. שר המשקים, יכול להיות שהוא מגיש כוס, ותוך כדי הזבוב בא לבד, בלי שום רשות, אתם יודעים? גם בארמונות מלך, אפילו בארמון של פרעה, יש זבובים, קשה להאמין. אבל יש עובדה, התיישב לו בתוך, ואז המלך כעס מאוד בהתחלה. המלך הקפיד, אבל אחר כך לא הקפיד. פרעה, משום שאמר, מה הוא השם מסכן? הזבוב הגיע לבד, לכן הוא החזיר אותו. אז גחן פה הוא מצא זבוב בקערה. ואת זה הוא הצליח לבלוע, לא את הזבוב. אבל את זה שעזבו בקערה, ולמחרת, או אחרי שבוע, אני לא יודע למה, אני מה פה איבד את השתנות, אבל שוב, הקפדה הייתה על הזבוב. אז ככה מסיים את הגמרא. והגמרא הזו מופלאה מכל כך הרבה סיבות, נכון? אין סוף סיבות יש בגמרא הזאת. קודם כל נאמר את מה שנפש החיים אומר בשער ד' פרק ו', על הגמרא הזו דברים מפורסמים, שבפשטות אי אפשר להבין אותם. זה לא בפשטות, יודעים, שער ד' בנפש החיים, ספר נפש החיים זה שער שהרבה קוראים. זה שער שכמעט הכל מובאות מהקבלה, מהזוהר. המון המון מובאות מהזוהר שמישהו צריך ללמוד הרבה זוהר, להיות ראוי לכך בשביל להבין אותם. אבל קוראים את זה הרבה בישיבות, כי זה מברר את ערך לימוד התורה. רואים משער ד', יש המון ציטוטים כאלה, שגם בלי להבין אותם, אתה מבין מה זה ערך לימוד התורה. אז מה נפש החיים אומר בלשוני שלי? אנחנו ננסה בלי נדר, בעזרת השם, גם להסביר את דברי נפש החיים, בסדר? אבל קודם כל נאמר מה הוא אומר. הוא אומר שבהגמרה הזאת רואים שכשאדם לומד תורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא לומד אותה שם. אתה עכשיו לומד סוגיה, פנחתם, פנחתם, עכשיו ברגע זה ממש הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בסוגיה הזאת. רבי אביתר ורבי יונתן חלקו מה קרה בפירוש הפסוק, זה מטיב את הדרכי, הקדוש ברוך הוא עוסק עכשיו אותה סוגיה. זה מפחיד, זה אחריות, אתה לומד, אתה לא לומד לבד, אלו, גם שם לומדים. זה משהו כזה מעורר ליראת שמיים, ליראת שמיים. בהבנה אנחנו לא מבינים, אני לא מבין שם כל. מה יצא קדוש ברוך הוא? אין זמן, נכון? בשעה 4:30 הוא יושב. קדוש ברוך הוא זה אמת מוחלט, ואם שני חברותות לומדות משהו אחר, אם הרבה חברותות לומדים משהו אחר, אז הוא לומד מה שכולם. מה הכוונה קדוש ברוך הוא יושב ולומד עכשיו? מה פשר הדברים האלה? קשה להבין, לא צריך להבין. זה נכון, רואים שקדוש ברוך הוא ישב ועסק באותו דבר. ננסה בעזרת השם להתקדם, אולי בסוף נגיע לשם. מה הפשט הגמרא פה? דאסקי מראה על ידי. שימו לב, יש בחסידות, צבי למלך מדינו, והוא אומר שתשימו לב, איך יודעים שרבי אביתר הוא גברא רבא? איך יודעים שהוא גברא רבא? עוד דייקו בגמרא. מה בגמרא מוכיח שרבי אביתר הוא גברא רבא? הוא אדם רציני? ש? לא. שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. זה שנפגש אליהו בקטנה, נכון? מה להם עליהם דגברא רבא? אז הוא אומר, רבי אביתר, דאז כמר על ידי. רבי אביתר, נפגש עם אליהו. נכון? נניח שזה לא היה זבוב, בסדר? נניח שאתה אמרת סברה בבבא קמא, ואליהו אמר לך, פספסת. וואלה גברא רבא, נכון? כאילו אליהו, אליהו בא מדבר איתו בלימוד. אז התשובה הפשוטה היא שאליהו בא, אבל תדקו בגמרא, לא נכון. זה שאליהו בא, זה מרגש אותי מאוד, אבל כנראה לא התשובה תעולה רבי יוסף. רבי יוסף לא חשב אף פעם שרבי אביתר הוא קטקן. רבי יוסף מאוד מאוד הכתיב אותם, אבל רגע, זה עוד לא מגיע לבבלי. והבבלי, ומה מתבלם, מתבלם שלא כשאליהו פגש אותו, אליהו אמר לו שהוא יסכים קודש ברוך על ידי. רבי אביתר הוא דאסקי מראה על ידי. שקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני, ככה אומר, זה, הוא חידש בהלוך, הוא הצליח להבין משהו בתורה, ככה הוא מוכר. בשדה שהוא מביא את זה. זה שאתה מצליח לכוון, לברר משהו בסוגיה, זה יותר גדול מגילוליות. אנחנו רואים פה פשט הרמה, נכון? פשט וכן. והשריד יש מוכיח שאפילו שרק באופן חלקי. כי הוא אמר זבוב, וזה לא מדויק, כי זבוב מצא ולא הקפיד. אבל העצם זה שהוא הצליח לחדש, לחידוש, לכוון משהו אמיתי בסוגיה, זה כבר יותר גדול מגילוליות. אנחנו נשמח בכל דבר, גם מגילוליות, אבל זה ככה דברים שמבחוץ עוד בלי יבין, אתה רואה את הערך של לימוד התורה, דרך של לימוד תורה. מה הכוונה שאסקי מראה על ידי? אסקי מראה על ידי, אני אומר, הוא למד את הסוגיה, כמו שרבי אביתר אמר, הקדוש ברוך הוא לא יודע. הוא אומר, אביתר בני כך, הוא אומר, נתן לי כך, אומר, רש"י מסביר לכאורה בהסבר שנראה קצת אחרי. רש"י אומר, אסקי מראה על ידי לגלות לו סוד, לכוון דברים הסתומים על אמיתתם. יש פה סוד בסוגיה, דברים סתומים. בנביא, כשהנביא כתב, בזנה על פרק שוי, שם סוד, והקדוש ברוך הוא עזר, ככה נראה פשט רש"י, הקדוש ברוך הוא עזר לרבי אביתר לחשוף את הסוד הזה. הסוג הזה הסתום, הוא עזר לו, זאת אומרת, יש לו איזה סייעתא דשמיא, זאת אומרת, זה ארבל, אסקי מראה על ידי זה, אליהו רק גילה לרבי אביתר, שאסקי מראה על ידי. אסקי מראה על ידי הרבה לפני אליהו, נכון? זה שרבי אביתר, ישב עם החברותא שלו, ישב ליד הסטנדר, ניסה להבין את הפרשה, ואמר, זבוב, הוא עלה פה על משהו מאוד פנימי. ככה אני יכולה להסביר, בראה שיש שני מחלוקת בין שני פרשנים גדולים של ספר שופטים מזמן הארי, שהיו פה בצפת, אחד שנקרא כלי הקר, שהוא נורא של ניידו, ואחד שקרא לב הארון, יש לנו פה את שניהם, זהו, הם שניהם חולקים בפירוש הגמרא פה, בפירוש רש"י הזה. מה הכוונה דאסקי מראה על ידי? מה הכוונה ברש"י הזה? מה יש שם בדיוק? אז דעה אחת אומרת, זה דעת, אני מקווה שאני לא מחליף ביניהם, מה כלי הקר בין הלב והארון, כמדומני שבעל הכלי הקר, בעל הכלים, מה שנקרא, אומר ש... אני לא בטוח מי אומר מה, מחילה. אני רוצה להגיד דבר בשם אומרו, אני אזכור זה שני עריות עולם, שני תלמידי החיים גדולים וגאונים, זה כל אחד זה שם, כותבים באריכות גדולה, יהיה לי קשה לזהות שם. אז שני הסברים ברש"י, מה זה לגלות לו סוד. לגלות לו סוד, דבר אחד, הפשט הוא שעצם זה שאליהו נשלח אליו, ולא לרבי יונתן. נשלח אליו, זאת אומרת, יש פה מחלוקת אמוראים, מחלוקת אמוראים רצינית מאוד. והיא הייתה נגמרת ככה, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לו, מגלה לו סוד, שולח לו את אליהו. ואז יוצא שאסקי מראה על ידי, לגלות לו סוד, זה כן גילו אליהו, נכון? לא מה שאמרנו פה, נכון? אבל הלב הארון, אני חושב, בעזרת השם, אומר אחרת. אומר שלפי הפשט, כשכתוב התזנה על הפילגשו, באמת מה הביא אותו לאובדן השתונות? נכון, הגמרא ממשיכה אחרי זה. לאמר רב חיסדא, אותו רב חיסדא שרבי אביתר שלח לו את ההלכה הזאת, לעולם לא תהיה אדם אמה יתרה בתוך ביתו, שהפילג יש בגבעה תהיה עליה בעלה אמה יתרה, והפילה כמה רבות מישראל. כשהוא הקפיד עליה, הוא לא סתם הקפיד, זו הייתה אמה יתרה. על מה הייתה אמה יתרה? על הנימה. הזבוב היה רק ברקע. ורבי אביתר הצליח לחשוף דרך הפסוקים את הסוד, ככה עלי ברום זמיר. הוא הצליח לחשוף פה דרך הפסוקים משהו שחבוי בפסוקים. הפסוקים התכוונו לבתיזנה, קודם כל הפסוקים גם את הנימה החביאו, נכון? כתוב בתיזנה לפי לגשור, ואתה חושב שהיה פה גילוי הרקע. תסות אומר, דמות חיזו מצלה, מבתיזנה עליו דריש לשון זנות ולשון מזון, ואיתן מינה לה דלו זנות ממש. אתה כתוב בתיזנה ותיזנה, מה אתה מתפלפל? ואומר רבינו, חננאל, ככה כתוב פה, רבינו תם צריך להיות, מדי רצה להחזירה, כי דמוך אחראי, אפילו פלגשים לא ידעו גם להחזיר חזנותם. אז זה לא יכול להיות שבאמת זנות ממש. אמרתי לכם קודם שיש פרשנים שאומרים, ותזנה עליו, ולא סתם. אז זה לא זה, אז זה משהו אחר, התכוונו לסערה. בסופו של דבר, משהו הקפיד, משהו הגיב בזעם גדול, כאילו היא בגדה בו, זה הייתה סערה. אבל רבי אביתר הצליח לפור דרך הפסוקים ולגלות איזה עומק, שהפסוקים אולי רמזו אליהם באיזה פשר מאוד מאוד עמום. זה הכוונה לגלות לסוד. זה הכוונה לגלות לסוד. עכשיו בואו נראה מה כתוב פה בעצם בגמרא. הביטוי שמופיע פה בגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא ביטוי מאוד מפורסם, בשיח של בתי המדרש. אנחנו לומדים תורה, ואנחנו יודעים שלא לימוד תורה הוא פתוח, לימוד תורה הוא מנחיח את כל הדעות. יש 70 פנים לתורה, יש דעות שהן בחוץ של 70 פנים, בסדר, זה לא נכנס. אבל כל מי שמקבל עליו, עולה של תורה, כל מי שרוצה להשתייך, לברר דברים על מיתתם, כל מי שרוצה להיות קשור לתורה, אז הוא חלק מבית המדרש. בבית המדרש של אלוקות דברי כישנו משה, מוכיח את זה כפטיש יפוצץ סלע, מה עשה פטיש יפוצץ את הסלע לכמה חלקים? כך דברי תורה, דברי 70 פנים לתורה. אנחנו מכירים את זה, זה התשתית של בית המדרש. תשתית של בית המדרש, אל לי דן יחידי, שאין דן יחידי על אחד, ואל תאמר להם תבלו דעתי. כן, מה שאין לו אתה. יש פה איזה מין מרחב כזה שכולם אומרים את דעתם. איך נפסוק זה משהו אחר, כולם אומרים את דעתם, ולא רק שכולם אומרים את דעתם, אלא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אמרת משהו, הוכיחו לך שתלית ואתה חוזר בחכם. אם יש עמדה, אלו, הגמרא, הגמרא בעירובין, יודגים לעמוד במזכירה לגבי מחלוקות בית שמאי בית הלל, יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל. זאת אומרת, מי שטעה, הוא לא טעה. יש מי שטעה, והוא רואה, מסבירים לו שהוא טעה. אבל כשיש עמדה של חז"ל, עמדה בפוסקים, בהבנת הסוגיה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, אין בו אחד שמשליחים אותו. אין בו אחד שאומרים, זה לא רלוונטי. באקדמיה יש מי שחשב שלזבוב יש חמש רגליים, בסוף התברר שהוא טעה. בבית המדרש, שוב, הוא ברחי, הוא שייך. אז בית שמיים לא נמחקו. אנחנו לא מוחקים את בית שמיים מהמשניות, ולא מוחקים את הדעות שהם פסוקו להלכה מהש"ס. אנחנו לומדים ש"ס, משום שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זה אלו ואלו? ככה הגמרא אומרת, נכון? חז"ל אומרים שכשעלה משה למרום נאמר לו על כל פנים מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא. יש מורכבות, הדברים הם לא שחור לבן. הדברים הם לא או כן או לא, הדברים הם מופיעים מתוכם רבדים וזוויות ומבטים שונים ומדרגים ומשלבים שמאוד, זה לא או טוב או רע, יש עמלק ויש ישראל, יש דברים מאוד מודדים שמוחלטים, אבל העולם כולו יש צדדים לכאן, גם אם זה מוטל, זה לא פשוט, אנחנו מבינים למה היו סיבות להסתור את זה, וגם אם זה אסור, אנחנו מבינים למה יש סיבות להתיר את זה. אנחנו זוכרים את הגמרא במציע שמחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר על תנורו של אחנאי, שרבי אליעזר אומר, אמת המים תוכיח, כל כך בדרש יוכיחו, חרוב יוכיח, בסוף בת קול תוכיח, יצא בת קול ואמרה שלכם רבי אליעזר, ואנחנו בצקנו כמו רבי יהושע, למה? כי אחרי רבים להטות. ומה הקדוש ברוך הוא עשה, יש להם דרכים לתקשר שם הקדוש ברוך הוא, גם הוא ממתין את הדרך, כי הפוסקים כמו רבים, אחרי רבים לעת, אחרי רבים לעתות, ואיך מסבירים את זה בספרים רבים של גדולי הדורות? מסבירים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לקבוע את התורה, נתן לנו, אחרי רבים, אין פה טעו ולא טעו, ואם הם טעו, הם לא טעו. יש פה איזו חוכמה גדולה, איזה סוד אלוקי, חיי עולם נטע בתוכנו, חיי עולם נטע בתוכנו, פירושו של דבר שזה משהו חי ודינמי, והקדוש ברוך הוא מכוון את התורה לכתחילה, לאופן הזה אפשר להביא, אם הוא נתן לנו להחליט, הוא לא נתן לנו להחליט, זה באמת תורה. יש משהו בכלי ההלכה שהולכים פה, זה שהולכים אחרי רבים, פירושו של דבר ככה האמת האלוקית מתבררת, ולא יעזור שהחרוב יוכיח, ולא יעזור שאומת המית יוכיח, ואפילו עוד בת קול לא תעזור, משום שהתורה יותר עליונה מבת קול, ואם בתורה כתוב אחרי רבים להטות, אז יש בבירור הזה משהו שיותר מחבר אותי לאמת האלוקית, ואנחנו ככה פסקנו מחבט הנרוש של אחנאי. אז מה זה אלוקים ואלוקים ואלוקים חיים? זה לא הלכה. אנחנו לא פוסקים להלכה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה באב האמינות. יש מקום לאב האמינות, ואב האמינות חשובות, לכן אנחנו לומדים ככה סוגיה. דעת תנאים, ודעת המוראים, ודעת ראשונים, ודעת אחרונים. אתה לא יכול להקיף את כל הסוגיה, אתה לא יכול לפסוק אפילו, נכון? ולהיפגש עם כל המרחב, המרחב של הסוגיה הרבה מעבר למה עושים בתכלס. בסוף בתכלס זה כן שחור לבן. בסוף בתכלס אנחנו פוסקים בכל ההלכות, בהלכות קרית, בהלכות... הדברים הכי יסודיים בתורה, אנחנו פוסקים בסוף לפי הכרעה של דעה אחת, ולא לפי הדעה השנייה. זה לא להלכה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. קל מאוד, נכון, המהר"ל מסביר הרבה פעמים על מחלוקות באגדה. מחלוקות באגדה, אז המהר"ל אומר בחינות שונות, זוויות שונות. למה ירדו ישראל למצרים? מה חטא אברהם? אז כל אחד מוצא איזה רעיון עקרוני, כשאתה מדבר על מהויות, כשאתה מדבר על דברים מופשטים, הרבה יותר קל להגיע לאלו ואלו דברי אלוקים חיים במובן של להסביר את זה. בהלכה בסוף, השורה האחרונה, אתה חותך. אתה חותך ומגדיר, וזהו, זה לא אלוקים חיים. נכון, נזכרנו בשבוע שעבר שהרמב״ם בי"ג עיקרים שלו חותך דעות של תנאים, הוא חותך דעות של המוראים. שהוא אומר, הם לא נפסקו להלכה, ולכן זה, כן, זה אחד בי"ג עיקרי אמונה, ותנא, אבל לא פסקנו את זה. מה עם דברי אלוקים חיים? הייתה בחינה כזאת, חשובה, חשובה הייתה שתתברר, ואנחנו צריכים עוד אנחנו רשמים בגמרא, אנחנו לא גוזרים את הדעות האלה שאמרו את זה, נכון? אבל פה בסיפור שלנו זה קומת חיים אחרת לגמרי. פה בסיפור שלנו זה קומת חיים מופלאה שאני לא יכול להבין אותה בכלל. מה קומת החיים המופלאה הזאת? אם אסכים הרי על ידו לשלוח את אליהו זה דבר אחד, אבל תראו מה קורה פה בגמרא. זה באמת קשה להבין. הם לא עסוקים פה בבירור הלכתי, והם לא עסוקים בבירור אמוני, והם לא דנים פה באיזו הדרכה התנהגותית, הם לומדים היסטוריה, נכון? מה קרה בפילגש בגבעה? לא קשור בכהוא זה לרבי ותר רבי יונתן, נכון? איך נפסק? לפסוק הלכה בתנורו של הכנאי, לפי מה שסנהדרין עכשיו שלנו התווכחו ויפסקו, נכון? קדוש ברוך הוא השאיר את תנורו של הכנאי עד לדור של רבי אליעזר ורבי יהושע, דור אחר החורבן, מבריאת העולם עד דור אחר החורבן, חיכינו לראות מה סנהדרין דנו בסוגיה, ואז נקבעה הלכה. הסיפור שפירש בגמרא הראה כמה שנים לפני, יותר מ-1,000 שנה. יש מחלוקת בחז"ל, האם פילגש בגבעה הייתה בתחילת ספר שופטים, זאת אומרת בזמן, מיד אחרי יהושע, או בסוף ספר שופטים. זה 370 שנה הפרש. אז הסיפור של פילגש בגבעה מתרחש לפני, אנחנו פה המוראים, אנחנו בדורות של המוראים של הרצל, זאת אומרת בין 1200 ל-1600 שנה לפחות, לפני רבי אביתר ורבי יונתן. מה זה? מה עשי קודש בריך ולמד פילגש? מה קרה? מה אתה צריך אותם? נתונים טכניים, היסטוריים, עובדתיים. מה היה שם? 1,000+ שנה לפני שהם חלמו להיוולד בכלל. מה קרה עם פילגש בגבעה? בהלכה אני יכול להבין, זה גם חידוש אדיר. דברי אלוקים חיים, ביטוי מיוחד במינו, נכון? מופיע פעם אחת בתנ"ך, אני זוכר פעם אחת בתוך נבואת הוכחה של ירמיהו על זה שלא מתייחסים לדברי אלוקים. דברי אלוקים חיים מופיע מעט בש"ס, מופיע, כולכם זוכרים את הסיפור על הלל הזקן, שטיפס ביום השלג על הערוגה, על הערובה, למה? כדי לשמוע? הוא לא הלך לשמוע שיעור, הוא הלך לשמוע דברי אלוקים חיים. אם אתה הולך לשמוע שיעור, אז יכול להיות שאתה לא מטפס על הערובות בשלג. אבל אם זה דברי אלוקים חיים, זה אמירה סובייקטיבית, זאת אומרת, כל דבר תורה הוא דברי אלוקים חיים, אבל אתה שומע, ההלכה, אה? אבל בשביל הלל, כשהלל שמע את שמעת באבטליון, אז זה היה מעמד הר סיני. האש של מעמד הר סיני אמסה את כל השלג, לפחות השלג שבלבבות. אז דברי אלוקים חיים זה ביטוי מיוחד כזה. זה התורה, אבל התורה שאנחנו מזהים אותה, ואלוקים נוכח פה בתוך המילים. אלוקים עכשיו נמצא פה בתוך המשפטים שאתה, בתוך ההלכות, בתוך שאתה באתר, אלוקים נמצא שם. בחסידות למדי יודעים, כשהרבי אומר והתורה קוראים זה דח. דח זה ראשי תיבות דברי אלוקים חיים. יש דברי תורה של כולם, יש דברי תורה של הרבי. הרבי זה דברי אלוקים חיים, זה. מי ששמע פעם את הרבי, אז הוא בטח, אם הוא חסיד, הוא מבין למה החסידים, אומרים פה. זאת אומרת, זה לא דברי תורה, זה הרבה יותר מדברי תורה. אז אני חוזר לפלא המיוחד בגמרא פה. הגמרא פה לא מבררת הלכה, לא מבררת אמונה, לא, שום, זה, למה זה תורה אפילו? זה תורה, כי אתה צריך לראות מה קרה פילגש בגבעה. אבל זה נתון טכני, מציאותי. הארכיאולוגים, אני מניח, לא יכולים למצוא את השלט של הזבוב, כי הוא חסר חוליות. אבל זה קרה, זה קרה בתכלס. מה כתוב פה בגמרא? מה כתוב בגמרא? מה הקשר לדברי אלוקים חיים? דברי אלוקים חיים זה כל מי שאומר בבית מדרש דברים לא נכון, דברים, יש בזה קשר לאמת. זה יכול להיות בסיפור הזה. לא על זה אני שואל. אני שואל על זה שהקדוש ברוך הוא מה עושה? הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר ככה והוא אומר ככה. זה באמת היה ככה. זה באמת היה ככה. אז איך נבין פה את הסוגיה? אני אומר משהו שאני לא מבין. אבל אולי איזה נפש החיים מתכוון. זוכרים מה נפש החיים אמר? כשאתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד לך את, את אותה סוגיה. מה הכוון אמרתי? אין לו זמן ואין לו מקום. אני אנסה להגיד מה שיוצא מתוך הסוגיה פה, גם אם אני לא מבין מילה מה שאני אגיד עכשיו. אני מנסה להגיד שרבי אביתר ורבי יונתן נמצאים 1,500 שנה, נניח, 1,600 שנה אחרי פילגש בגבעה, נכון? אבל הם עכשיו לומדים תורה. מה קורה כשהם לומדים תורה? יש לנו איזה ספר כזה שנקרא תורה. יש בו מילים, יש בו סוגיות, יש בו פרשות. אנחנו צריכים להבין מה קורה לנו כשאנחנו לומדים תורה. מה יכול לקרות לנו כשאנחנו לומדים תורה? לאן התורה מסוגלת לקחת אותנו? יש פה דבר שיש בו קשר לוגי במה שאני אגיד, אבל אני אגיד כי זה מה שכתוב פה. הקשר הלוגי פה שהוא אומר בעצם שפילגש בגבעה שהייתה קודם יותר מ-1,000 שנה, המציאות הוכרעה בגלל שעוד 1,000+ שנה רבי אביתר ורבי יונתן יקראו ככה את הפסוקים. זאת אומרת, הזבוב הזה הגיע בגלל שרבי אביתר שלח אותו. קצת שמה מוזר. יש פרדוקס מכונת הזמן, אתם מכירים אותו? אם מישהו יחזור אחורה במכונת זמן וירצח את סבא שלו, מה יקרה לו? לסבא הוא ימות. אבל גם הוא לא ייוולד. כי סבא שלו נרצח, אני חושב שהוא הוליד אותו, נכון? ואם הוא לא ייוולד, אז אף אחד לא ירצח את סבא שלו. אף אחד לא ירצח את סבא שלו, אז הוא כן יהיה חי. אם כן יראה, הוא כן יוכל לרצוח את סבא שלו. סימן שאנחנו לא מבינים מה קורה עם מכונות זמן. אין מכונות זמן, אתם יודעים? אין ולא יהיה. יש לנו הוכחה, אני לא זוכר מי אמר את זה, אין ולא יהיה מכונות זמן. למה? אם היה מכונת זמן, הרגע היה בא לבקר אותנו מישהו, נכון? מהדור שכבר מצאת מכונות הזמן, והוא לא בא עד היום. הוא קיים. אז יש פה מכונת זמן. יש פה מכונת זמן, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר למכונת זמן. מה זה ללמוד תורה? מה הנפש החיים אומר? הקדוש ברוך הוא לומד באותו רגע לסוגיה. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. גם אתה מעל הזמן. אתה יכול להיות מעל הזמן. התורה היא מעל הזמן. יש משהו מוזר בתורה. זה שורה, זו סוגיה. אתה מתווכח עם החברותה, מבין ככה ולא מבין ככה, בסך הכל שכל אנושי. ובאופן אמיתי, אתה עכשיו הולך ועולה, יכול ללכת מתעלות. כל אחד יחד מתבגר. והנה, גבר הרע מה אנחנו מתכוונים. אתה דרך העיסוק בתורה משתחרר יותר ויותר מכל ההגבלות, מכל ההגדרות. אתה פיזית נמצא פה, אתה מדבר פה ולומד פה, אבל יכולים להתחולל בך תהליכים שאתה בעצם חי את מרחבי האינסוף. אתה לא רוצה לתאר את זה ולאט לאט, כן. כשחזל לומדים תורה, כשגב רבא לומד תורה, אז דרך התורה הוא נמצא פה ועכשיו, אתה יכול למדוד את זה באמצעים פיזיקליים, אבל ההתרחשות הנשמתית הלכת לגמרי. מסתכל באורייתא וברא עלמא, אתה בורא את העולם. פרדוקס. איך יכול להיות שהם ישליכו אחורה? איך מתם שאני משליך למחר חדשה? מסתכל באורייתא וברא עלמא, כמו שדבר שתלמידי חיים בוראים את העולם. הם בוראים את העולם גם מה שהיה, אבל רגע, וזה כבר היה. זה שאלות של מי שלחות בתוך זמן ומקום. הוא מציג פרדוקסים על מכונות זמן. התורה היא לא כזאת. רבי אביתר מיונתן, הקדוש ברוך הוא מסכים הרי לידי. איך בונים? יש סוגיה, שנקראת פסקי, אנחנו לא לומדים היסטוריה בספר שופטים, אתם יודעים? אפשר גם ללמוד היסטוריה, אבל התנ"ך לא, המטרה שלו לא ללמד היסטוריה, התנ"ך מלמד אותנו דעת אלוקים. פילגש בגבעה מספרת לנו איך עם ישראל כמעט חיסל את עצמו. זה הסיפור. כמעט עם ישראל עקר שבט שלם ישראל. איך זה קרה? זה לא סוגיה שהייתה פעם. זו סוגיה שקיימת עכשיו רגע, רגע, רגע. אנחנו לא שואלים איך לא להשמיד את עם ישראל, נכון? אנחנו רוצים לבנות את עם ישראל. אז אם אתה רוצה לבנות ישראל, אתה צריך לקחת את פלגש בגבעה ולהגיד, רק לא ככה. משום שהדבר האחרון שהיה בפלגש בגבעה, זה אנשים מושחתים ומנובלים ורשעים שרצו להרוג את עם ישראל. מה פתאום? כולם באו שם בשם השם, כולם באו מסירות נפש, כולם באו בקדושה, כולם הסבירו לעצמם איזה צדיקים הם. וכמעט השמידו, להשמיד שבט אחד מעם ישראל, זה להשמיד את כל עם ישראל. כי כל שבט זה דבר שאני שמעת לא היה בו, זה לא יהיה אבן בחושן, זה לא יהיה אבן במזבח, אין בית יעקב בלי שבט אחד מישראל. זה מכה שאין לה בניין, אין לה תכלית, והורתם את מצוותי ביגון שאולה. אם את 600 הלוחמים האחרונים על שבט בנימין לא היינו מצליחים למצוא להם ישועה, לא היה יותר עולם, לא היה יותר עולם. אז זה לא סתם סיפור, זה סיפור של מודל דגם, תראו, איך לא להרוס את עם ישראל, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים בשכל ישר, כל אחד מבין מה לא לעשות, ויש דברים שאנחנו לא מבינים מה לא לעשות. יש דברים שאותם מבררים רבי אביתר ורבי יונתן. מה הוא מצא לה? זה כל כך קריטי וקיומי להיסטוריה כולה. כן, זה משנה את כל התהליך. יש פה שתי פרשות פילגש בגבעה. פרשת פילגש בגבעה של זבוב, ופרשת פילגש בגבעה של נימה. זה התנהלות אחרת. זה משנה היסטוריה, זה משנה את כל העתיד. עם הפרדוקסים ולא יהיו פרדוקסים. ורבי אביתר ורבי יונתן בתורתם, הם קבעו איך זה יכול להיות? הם חיים כל כך הרבה מאות שנים אחרי זה, אולי יותר מלך מאות שנה אחרי. זה פלא, אבל זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, זה הרבה יותר מזה שאליהו הנביא פגש את רבי אביתר. הקדוש ברוך הוא כביכול, איך נגיד את זה בלהיזהר, אומר דבר, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא כביכול תלמיד של רבי אביתר, מותר להגיד דבר כזה? לא. אבל הוא אומר, אביתר בני ככה הוא אומר, הוא קורא לו בני. ברוך הוא לא מחלק את זה ככה, לכל אחד, כולנו בניו, הוא לא קורא לכל אחד מאיתנו בניו. אז יושבים חברותה באיזה בית מדרש אולי אפל ומאובק. התנאים החיצוניים, אני לא יודע מה הנתונים שלנו על החיים שלהם, עם מה הם הסתבכו, עם מה הם מתמודדים, מה הם שואלים, מה הם עובדים. והם בוראים את העולם. הם בוראים את העולם הרבה הרבה מעבר לכל יכולת חשיבה שלנו, כל יכולת בנייה שלנו. הם שייכים לאלה מרחבים, לעומקים של קדושה שהם לאלה ולאלה ולאלה מתוך המקום שלהם נזזים כוחות ומופיעים את דבר השם בעולם. הקדוש ברוך הוא פוסר בעולם, הקדוש ברוך הוא מגלה את אור והתורה נכתבת. הם המוראים והם משנים את הנביא. המורה לא יכול לחלוק על תנא, בטח שתנא לא יכול לחלוק על נביא, אבל בתורה אפשר להגיע כזאת. אני חושב שאולי בעזרת השם שנאמר דברי אמת, זה המשמעות של בעל נפש החיים, שהקדוש ברוך הוא יושב ועוסק ולומד את הסוגיה הזאת עכשיו איתך. אתה בכלל לא איפה שאתה חושב, אתה לא מודע לזה. כשאנחנו לומדים תורה, העולם החווייתי שלנו, העולם הנשמתי שלנו, הם לפעמים בפער בלתי נתפס. אתה חושב שאתה חזק ומתאמץ להבין לסוגיה שכן מעניינת או לא מעניינת, ויש לך סיפוק, ואתה לא מעלה על דעתך מה קורה פה ברבדים, איפה זה מכה גלים, לאן זה נוגע. אתה נוגע בליבת הקיום, זה לא ברית יורמה ולא חוקות שמיים בארץ לא שמתי, בחוויה הפשוטה של הלימוד, אז זה ניסטר, זה ניסטר, אני לא מבין מה אני אומר, אבל זה נראה לי בעזרת השם, מה שרב חיים וולוז'ין אומר שם בנפשך. אתה חושב שאתה פה, זה לא שהקדוש ברוך הוא כנגדך, זה שאתה כנגדו, אתה חושב, זה מעביר צמרמורת, זה מפחיד במובן הגדול והאדיר של המשל המבחן. מה קורה כשאנחנו דנים בסוגיה הזאת? אז יש לנו שתי סוגיות שפלגש בגבעה. פלגש בגבעה של עזבו ופלגש בגבעה של הסערה. ובואו נראה את הרקע למה לרבי יוסף כל כך קשה עם רבי אביתר, וזה אולי יסביר את איך נכנסים סוגיית פלגש בגבעה. משום שרבי אביתר כותב דברים מאוד מאוד חריפים. בני האדם העולים משם לכאן. מה זה בני האדם העולים משם לכאן? מבבל לארץ ישראל, אומר רש"י. והמפרשים פה כולם שולחים למנורות בקידושים, שמסבירים שהייתה תנועה של אנשים שרצו ללמוד תורה, הייתה תנועה מבבל לארץ ישראל. תנאי התחבורה, אתם יודעים, היו די מסובכים, זה לא לקח מהר. הממשלה פה לא נתנה מלגות וכולי, גם לא מבבל. בני אדם העולים משם מכאן, הם יקימו בעצמם, וידעו את האלה בזונה, והאדם אחו בהם וישתו. זה אחד הפסוקים המחרידים, נכון? אחד הפסקים מחרידים שמתאר איזה שפל מוסרי כבד מאוד, ובא רבי אביתר מדביק את הפסוק הזה למי? לאנשים הכי צדיקים בעולם. לאלה שמוסרים את נפשם ללימוד תורה. לאלו שיש להם עול כלכלי, והם באמת אנשים שבזכותם נראה הכל קיים. אלה שלמען התורה, למען התורה הם עולים מכאן לשם, ולמרות המחירים, רש"י כותב, הייתנו את הילד שהיו משתאים בארץ ישראל מניחים לשוטיהם עגונות. עגונות, כן, הוא נעלם, אין טלפונים, אין כלום. מה יהיה? מה יהיה עם פרנסה? סיעוד נפש. סיעוד נפש למען עם ישראל. אם כל מה תדאג לפרנסה, זה חשוב מאוד לדאוג לפרנסה, אבל צריך לדעת סדרי עדיפויות. יש לנו כמה אנשים בהר הרצל שלא ידעו מה יהיה בפרנסה. אתה כל מה נדאג הפרנסה, אז אתה לא תעשו את ההיסטוריה קדימה. אנשים שלקחו אחריות ואמרו, אנחנו נגדל בתורה, נשלם מחירים כבדים, כי זה סיפור רבי נחמן שהחליט לעלות לארץ ישראל. אז כתוב שאשתו בכתה והילדות בכו וזה, אז הוא אמר להם את תשובה מפחידה כזאת, אני לא רוצה לחזור. הוא אומר, תעשי זה, אני עולה לארץ ישראל. כמו רבי נחמן הבין, זה כמו שיוצאים למלחמה, זה כמו... אין מה לעשות. ובאל השם, אם נשאר לזה מחירים קדים. בסוף הכל היה בסדר, הבת שלו ומשתו, אתם דאגו להם. ויש פה איזו אמירה עקרונית כזאת, שלא ניתן להישרדות של היום יום לחמוס מאיתנו את הרצון לתקן עולם. אז זה האנשים האלה. אז מניחים נשותיהם עגונות ותפילים פרי ורבייה, שנקל בעיניהם ילדים וילדות. ועידו תראה בזנה ואדום אחרו בעיה, אין משהו שהם לא עסקו בלהוליד ילדים. מעניין שמה שכותב נקל ביניהם. למה נקל? אולי זה מאוד מאוד יקר להם, ובכל אופן הם ויתרו על זה. רש"י כנראה לא מקבל את זה שרבי אביתר נותן להם כזה פסוק. אבל הפסוק הזה הוא פסוק מאוד 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 קשה. וגם כשהוא לא לפי הפשט שלו, יש בו איזו נזיפה חמורה של תנא, שלוקח את האנשים הצדיקים האלה, ואומר להם שאחת מנבואות הזעם, נבואות הביקורת הכי קשות, נאמרו עליהם. גם זה רק באסמכתא, אתם יודעים, האסמכתא זה להוציא פסוק מפשוטו. זה שאתם מעיזים ככה להתנהג, אתם חושבים שאתם צדיקים, נכון? יש פה ביקורת של רבי אביתר על מי? על אנשים שהם לא מודעים לזה, לא מעלים בדעתם. וגם רבי יוסף ככה קשה לו עם רבי אביתר, נכון? להגיד דבר כזה בר סמכן. האנשים האלה, מי אמר שנקל ביניהם? אולי בכלל לא נקל ביניהם, מה שברוך קודשו יודע. התנועה הזאת שמאפשרת, הנפקמינה הלכתית היא שמה? שתי ההלכות האלה, הן יושבות על... זאת אותה הלכה, נכון? זה שלא צריך להגיד פנחתה מבבל ארץ, זה בגלל שהאנשים הולכים ללמוד תורה, נכון? ואם שתם ארץ ישראל, הם לא באו לארץ ישראל בשביל הנוף. אז הם באו ללמוד תורה במרכזי התורה של ארץ ישראל, ובגלל זה לא צריך לומר פנחתה. ובגלל זה ביקורת נוראית, ביקורת צבאתית. אומר את תוספות, ויתנו את הלב בזונה, למה לפי שהם משתאים בארץ ישראל, ובניהם ובניותיהם משתעבדים בשביל מזונות, והם בזונה בשביל מזונות. יש כאלה פירושים שמקשרים בין המילה הזאת למילה הזאת, רחב, אוכלת מזון, היה סתם להגיד שבמזונות, אתם יודעים, גם זה הפשט, זה פסוק שחובט בפנים של מי ש... נכון? זה פסוק קשה, שמאוד מאוד מתפוצץ בפניו של מי שחשב שמסר את נפשו למען אידיאלים אדירים, ופתאום באים אליו וכתבו קשה. עוד מפרש, יש פה איזה גרסה לא ברורה בתוספות, עוד מפרש, אז התרגום אומר, רבינו תם אורי, או שצריך למחוק מילת כדי אמר, זאת אומרת, או שהירושלמי מפרש, או שרי רבינו תם מפרש כמו הירושלמי, עובדה ובחד שמחר ביתו ללמוד תורה והלך ולמד. השם ירחם וישמור. איזה מי שחושב שהוא צדיק, למען כנסת ישראל, למען התורה, הוא מחר. כיפשו אותו! כמו פשט הפסוק, לא זונה המזון, בלי כל זה. והוא למען כנסת, מוכר את הבת שלו. בזה. מאיפה לתקוף את זה? אם יש איזה פרי, אתה רוצה לחתוך את הרקוב, פה הכל רקוב מכל הכיוונים, איפה שאתה תוגע זה? זה תולעים השפוצות. מה נגיד? שככה לא לומדים תורה? מה נגיד שהוא לא בן אדם מפלצת? שסוחר בבת שלו בשביל... מאיפה נקה? איך נוצרת קטסטרופה מעוותת? והוא בטוח שהוא צדיק. הוא בטוח שהוא דוגמה ומופת. הוא בשביל לימוד תורה כל כך בערה בו. ואנחנו מפנטז. ותקיפשו אותו. הירושלמים בסיפור כזה. גם רבי אביתר לא התכוון, כי רשי לא הסביר כך בפשט, אבל אותו סומך, כן. והריאו רבנו תם, אין לנו את הגרסה מדייקת, תומכים בהגדרה הזאת. יש מצבים קטסטרופליים כאלה, וזה מחזיר אותנו פלגש בגיבה. שאנשים בטוחים שהם כלל ישראלים, אנשים בטוחים שהם בונים את הכל, איך הורסים? הגמרא לא צריכה לספר איך לא לעשות עבירות. זה אנחנו יודעים. איך לא להיות רעים, איך לא להיות פרטיים, איך לא להיות... יש הרבה, אתה לא צריך גמרא בשביל זה, אתה יודע, חז"ל צריכים חז"ל, איפה אנחנו צריכים את חז"ל, איפה אנחנו צריכים את הנביא? ברגעים כאלה שאתה חושב שאתה מי יודע מה, אתה הולך לארץ ישראל שנים, אתה עוזב את המשפחה, עזבת את אשתך, מה, אתה לא בודד, אתה לא מסרת את הנפש, רק אשתך הגונה, גם אתה, מה, אתה לא רוצה ילדים, בטח אתה רוצה את הילדים, אבל אתה אומר, בשביל בניין התורה, אני אקריב קורבנות כבדים מאוד, ורבי אביתר חובט לך את האמת בפרצוף, לא פשוט. לרבי יוסף לא פשוט, זה בכלל. אבל מי כן פשוט מקדש ברוך הוא? פשוט שאליהו נפגש איתו. מסכים על הלידה. זאת אומרת, מישהו קטן גם יכול להגיד את זה. אבל אם רבי אביתר אומר את זה, הוא בר סמכה, כן. הוא יודע, הוא עומד מול התופעה, מכיר אותה. יש לה השלכות הלכתיות, אבל הוא חושב תופעה מזעזעת. יש דבר כזה. וזה ימשיך איתנו לתוך הפילגש בגבעה. הפילגש בגבעה אנחנו נראה, בשבוע הבא כבר ניכנס לזה בעזרת השם, איך כמעט עם ישראל הוכחד בגלל אנשים שהם מדהימים אולי, בגלל אנשים שמקסימים, בגלל אנשים שרצו לעשות רק טוב, רק טוב. אנחנו לומדים תנ"ך, גם כשאנחנו לומדים תנ"ך בוטניקה וגיאוגרפיה, והיסטוריה זה תופעת לוואי. איך קדוש ברוך הוא מדבר איתנו? איך בונים מלכות? איך בונים ביחד? איך בונים ביחד כלפי אלה שמאוד מאוד רוצים? זה שאנחנו מאוד רוצים זה ממש לא עוזר לנו, שאלות רבי ביותר. שעסקים הרי על ידי, הוא יעצב את הסיפור לפני כל כך הרבה שנים, בדרך פה נחזור לסיפור אחר, בסופו של דבר נצטרך ללמוד שני הסיפורים, אז ננסה להדגיש מה הבין רבי אביתר עם הזבוב, מה הבין רבי יונתן עם הנימה, מה יצא משניהם ביחד, כל טוב בעזרת השם.